הנושא של השיחה הערב, באופן מפתיע גם אותי, היא על מחשבות. אני אומרת מפתיע מכיוון שזה לא מה שתכננתי, אבל כתוצאה ממה שפגשתי היום וממי שפגשתי, אז נראה לי מאוד, מאוד משמעותי לדבר על מחשבות, בעיקר שאנחנו יושבים פה בשתיקה כזו, והן נראות לנו כל כך משמעותיות. ולפני שאני אתחיל, אני רוצה להתחיל בהסתייגות מסוימת בכלל בכל הנושא הזה של דרמה ודיבור ולדבר את הדרמה במילים. הרבה שנים חשבתי שלא הבנתי בכלל מה יש לדבר על הדרמה. אני לא הבנתי את הסיפור הזה שאנשים לוקחים שיעורים בדרמה ו... כי דרמה, כמו שאני למדתי וכמו שהבנתי, זה משהו שבעיקר נוצר כדי לתרגל, כדי להבין. זאת אומרת, המילים הם... ההסתייגות שלי נובעת מכך שאני רוצה שיהיה לכם ברור שהמילים הם נועדו יותר ככה קצת להשאיר את האינטלקט, אבל אין להם שום קשר למה דרמה באמת. והרבה מורים טובים, באמת מורים טובים, כתבו ספרים ומנסים כל ערב בריטריטים להסביר משהו או לתת משהו, ולא רק כדי שכל מי שבא למדות יישאר על הקרית וימשיך לעשות את זה, כי שם תמון באמת, תמונה החוויה, תמון הידע, תמונות כל התובנות. אז זו ההסתייגות שלי, אני עדיין חושבת ככה, רק שהיום אין לי, קצת כנראה הסתגלתי לתוך העניין הזה. בעיקר מכיוון שהדרמה לימדו אותה לפני 2500 שנה, שזה יותר מ-2500 שנה, שזה במרחק הזמן, וגם המקום שלימדו אותה זה כמה אלפי קילומטרים מזרחית לכאן. אז בכל מקרה אנחנו לא כל כך קרובים באיזושהי צורה, ומה שלא נקבל זה אולי יהיה יותר מכלום, וזאת אולי הנחמה. ולכן כל מה שנאמר צריך לקחת אותו במאמר מוסגר, כי אני פוגשת פה איזושהי גישה ככה של מוחלט. מה שאתם אומרים זה מוחלט, זה ככה, זה לא ככה, זה אחרת. זה ככה לצורך העניין, כי זה אחרת בחוויה. כאילו אם היה לנו מילים להסביר איך זה, אז לא היינו צריכים אולי לחוות את זה. ראינו שהמילים הן מאוד קטנות לעומת החוויה והעוצמה של התובנות. זהו. בכלל בודה, כאילו, אז זה שהוא אמר, בכלל על דרמה, בוא ותראה בשביל עצמך. כאילו, אל תצפה שמישהו יביא את זה אליך או שתבין את זה מרחוק. בוא, come and see. בוא ותיכנס לתוך המים האלו כדי להבין. לחוש את הקרירות שלהם, לחוש את המגע שלהם, וזה משהו שגם אם ננסה לתאר כל אחד מאיתנו, באיזה קרירות המים האלה, שהם לא כל כך קרירים כרגע, ולא איזה חמימות יש להם, אני בספק אם אני אצליח להעביר לכם את התחושה. אוקיי? ועוד יש לנו תחושה של מים בדרך כלל. אז השאלות שאני רוצה לשים כאן באוויר, שאני לא כל כך מתכוונת לתת להם תשובות, אבל כשאלות, זה האם המחשבות שלנו הם אנחנו, האם הן יכולות להוביל אותנו לאיזשהו פתרון? האם יש להן איזושהי מטרה? הן משקפות משהו, הן אומרות לי משהו על עצמי, הן אומרות לי משהו על האחר, אומרות לי משהו על החיים? זה ככה כשאלות, כי יש להן קיום מאוד משמעותי למחשבות בחיים שלנו. ביום חמישי לפני שיצאתי מהבית, יום חמישי הוא יום מיוחד כזה, יש לי, אני מתעוררת עם סקרנות, ואני מודה, סקרנות, out of craving. אני פשוט אוהבת לקבל את המוסף ביום חמישי. אבל הפעם הייתה לי פה באמת הפתעה מאוד גדולה. אני לא יודעת מי מכם קיבל את זה. אני אראה לכם, לא אתם תראו. מה שכתוב פה, והרי תחזית האושר. בוורוד. וזה הרי תחזית האושר, אני הייתי ממש מסוקרנת, לקחתי את העיתון איתי, וכדי להכין את ה... את השיחה אפילו קראתי הכל, כמעט. והכתבה הזו, אני אקריא לכם את הכותרת ככה. האם שחייה בלוטו תעשה אותנו מאושרים? האם פיתורים יהרסו אותנו? כולם בטוחים שכן. אבל חוקרים אמריקאים, מתחום כזה או אחר, בדקו מצאו שכמעט בטוח שלא. למעשה, כל מה שאנחנו חושבים שנרגיש הוא לא נכון. עכשיו, החוקרים שחקרו, ביניהם זה הישראלי דניאל קיינמן, שקיבל על זה את הפרס נובל. על זה שהם גילו בעצם שמה שאנחנו חושבים לגבי איך נרגיש בעתיד, יסתבר כמופרך. וככה, אני אמשיך להקריא כי זה נורא מעניין, כי מה שאני ככה, בבדיחות הדעת אומרת שאם הבודה היה חי, אז אני תוהה כמה פרסי נובל הוא היה מקבל רק על העניין הזה, כי הוא יכול היה להגיד את זה, הוא אמר את זה כבר מזמן. רק עכשיו, בדקו, עשו מחקרים, אז יש הוכחות. אני קצת אקריא ככה בשביל את החלק הראשון. אתם טועים כאשר אתם חושבים שמכונית חדשה תסב לכם את האושר, כנראה מכונית זה מאוד פופולרי, גם צ'ארלס כאשר אתם מדמיינים, אתם טועים. כאשר אתם מאמינים שמטבח חדש יסב לכם אושר, לפרק הזמן שאתם מדמיינים, אתם טועים. כשאתם חושבים שבעיה אחת גדולה, רגל שבורה, לב שבור, תגרום לכם להיות אומללים יותר, מאשר בעיה פחות גדולה, בעיה בברך, לדוגמה, נישואים מתוחים, מצד שני, אתם גם טועים. כאשר אתם מניחים שכישלון בעבודה ישבור אתכם, וכאשר אתם חושבים, שימו לב לחושבים, בסדר? שמוות במשפחה יותיר אתכם אבלים שנים על גבי שנים, לעולמי עד, הסיבה לכך היא שבכל מה שקשור לחיזוי מדויק של מה שתרגישו בעתיד, אתם כנראה טועים. מחקרית. אז מכיוון שבמקום הזה הוזכרו כל כך הרבה מחשבות במה אנחנו חושבים, חושבים על איך שנרגיש, חושבים על מה שנעשה, אז אני טועה בכלל בכל הסיפור הזה, אז מה התפקיד של המחשבה כאן? לגבי עתיד, לגבי עבר, לגבי הקיום. אם אני ככה יוצאת מתוך גם הכתבה וגם השאלה, אם כל מה שאנחנו חושבים אנחנו טועים, אם כל מה שאנחנו חושבים איפה תמון האושר שלנו אנחנו גם טועים, אז איזה סיכוי בכלל יש לנו בכלל להסתמך על מחשבות? מה הטעם בכלל שלנו בלהתעסק איתם כל כך הרבה? לא, במילא לא כל כך עוזרים, מסתבר. יש פה מחקר אחד שהם עשו, איך הם בדקו את זה? הם פנו לסטודנטים לצילום. אלה שרוצים להיות ממש החבר'ה של הארט בצילום, וביקשו מהם בזמן נתון, עכשיו תבחרו מכל הצילומים שלכם, מה שנקרא המאסטר, הדבר שאתם רוצים לתת למורה כמאסטרפיס או עוד איזה. ולא היה להם, הם לא נתנו זמן לשהות, זאת אומרת, הם לקחו קבוצה אחת שלא נתנו להם זמן שהות, ולקחו קבוצה אחת שנתנו להם כמה ימים כזה להתלבט ולהתחבט בשאלה. מה שהם גילו שמי שהיה מאושר יותר מההחלטה שלו, מה? זה מי שהחליט באותו רגע. הם היו מאושרים יותר עם ההחלטה, הם בדקו ככה, מי שהיה יותר שלם עם עצמו, ולא יודע, זה מי שהחליט ברגע ולא היה צריך לחשוב על זה עוד יום ועוד יום ועוד יום. אז זה רק שאלה הזאת של, אז מה, איפה בעצם יכולה להיות התועלת של המחשבה? באותו רגע. המחשבה היא אלה ברגע שהיא עולה לתוך הסיטואציה. עכשיו, יש לנו נטייה מאוד גדולה איכשהו להזדהות עם המחשבות שלנו. ממש לקחת את המחשבות, כי אם חשבתי ככה, אז סימן שאני ככה, ואם אני חושב אחרת, סימן שאני אחרת, ואם אני חושב ככה, אז אולי זה סימן שככה, ואני צריך למצות את המחשבות. אנחנו רוצים להוציא את המחשבות, סוג של, אני אקרא לזה, סוג של מיצים שונים, שאין לה מחשבות באמת לתת לנו. רק איזושהי תלות בחשיבה, ששם אולי תמון הפתרון, שם אולי תמון הידע, שם אולי נקבל קצת הסברים על מה שקורה לי. והאנשים בתוכנו, אנחנו אנשים מאוד שונים. לא כל האנשים יש להם כזו תלות במחשבות. יש אנשים שיותר, בכלל כטייפ, שיותר הם אנשים של גוף, אנחנו מחולקים ככה. יש כאלה שיותר מתעסקים, ההזדהות היא פחות עם המחשבות, אלא יותר עם הגוף. איך אני נראה, איזה צורה, איזה צבע, על טיפוח, כל ה... אנטי-אייג'יג למיניהם, פונה בדיוק לאוכלוסייה הזו, שאני, כמו שאני נראה, זה מה שאני. זאת אומרת, איך שאני נראה החוצה, זה מי שאני, זה תעודת הזהות שלי. ויש אנשים, ואני בטוחה שאם כל אחד מאיתנו נשאל את עצמנו, באיזה מהירות אנחנו חושפים את המחשבות שלנו. אם ברגע נתון אחר אני אבוא בצ'ט אחד, כל אחד יצטרך להוציא את המחשבה הכי, 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 הכי עכשווית שלו, באיזה כנות נוכל לעשות את זה. ובאיזה רצון אני רוצה לשמור את המחשבה הזו לעצמנו, לא לחשוף אותה. כי אולי זה מאוד אישי, אולי תגיד עליי משהו. תשימו לב, בעיקר שאנחנו הולכים למפגשים ככה של אנשים, שאם אנחנו יודעים שיש פסיכולוגים בסביבה, או כאלה שמתעסקים בכל מיני נבחי הנפש, יש אנשים שפוחדים לדבר, כי אולי יפרשו את הדברים שלהם, וכבר יעשו להם אנליזות. וזה ברמה של עד כמה המחשבה, אני עושה בכוונה ככה, המחשבה... אצל חלקנו נתפסת כאני, המחשבות שלי. אני שוב עושה ככה. במחשבות שלנו יש לנו מגוון, ואולי זה בדיוק המקום שמפיל אותנו קצת לתוך הפח שזה אני, ובתוך ה... התענגות על המחשבות, וחלקנו בטח מכירים את זה ככה, איך אנחנו בזמן של קושי מוצאים את עצמנו מתענגים על מחשבות ולא יכולים להרפות, כי זה המפלט היחיד שעוד מאפשר משהו. ותוך המחשבות יש יצירתיות ויש יצריות ויש שיפוטיות, יש פה ככה קצת פילוסופיות והדעתנות שלנו, ומתוך הדעתנות שלנו, ההזדהות שלנו עם הדעתנות שלנו, ואז אנחנו הופכים להיות האדם שמזוהה עם מצב מסוים כתוצאה מאיזושהי מחשבה דעתנית כזו או אחרת שזהינו פעם שהיה. אני חושבת שהקושי הגדול ביותר שלנו באמת לשחרר מחשבות, ואני אומרת לשחרר זה פשוט לאפשר להם לבוא וללכת כמו שהם בעצם עושים. זה שעדיין יש משהו בתוכנו שמאמין ששם במחשבה עצמה תמון הפתרון. במחשבה עצמה אני אקבל תשובה אל הדרך. במחשבה עצמה אני אקבל תשובה אל מי אני. במחשבה עצמה אני אקבל מה אני. רק במחשבה, מעצם המחשבה הזו. ואחד התוצאה מזה יש לי איזשהו... ומה שאולי יש לנו במחשבה זה איזשהו סיפוק אינטלקטואלי שאנחנו חושבים, שאנחנו אדם חושב. מה שאין לנו במחשבה, והיא לא תיתן לנו גם, כי למחשבה יש המון, היא מאפשרת לנו בעצם לחיות כל אחד את החיים המקצועיים שלו בטח ואישיים כתוצאה מהיכולת שלנו להרהר על דברים, ואני לא כרגע לא רוצה להתייחס כמובן לחלק הזה היומיומי, רוצה להתייחס מאוד לחלק שקיים כאן בתוך הריטריט. היא תיתן לנו סיפוק אינטלקטואלי, לא תיתן לנו את ההבנה לגבי ארבעת האמיתות שצ'רלס דיבר עליהן ביום הראשון. היא לא תיתן לנו את ההבנה לגבי הסבל והחלצות ממנו. מסביב יכולה לתת המון דברים. אבל היא לא תיתן לנו את זה. וזה מה שאנחנו כרגע מחפשים. יש לי איזשהו סיפור קצת ארוך, אבל הוא קצת, אני חושבת שזה היה המפגש, זה היה אחד המפגשים, המפגש הוא כנראה מאוד נשמר אצלי בזיכרון, בגלל השוק שהוא השאיר בי, אז אני ככה אספר. טוב, מאיפה להתחיל? להתחיל מההתחלה אולי. ההתחלה היא עצם, לאחר מדיטציה, אחר שפגשתי את הויפאסנה, זה קרה בתאילנד לפני קצת יותר מ-14 שנה. ובעקבות אותו מפגש החלטתי שאני רוצה להבין, לדעת, להרגיש יותר. בעצם רציתי מאוד להגיע להערה. יכולה לגלות לכם שזו הייתה הסיבה העיקרית. רציתי להגיע להערה, זה הכל. ומצאתי את עצמי ממשיכה יום אחרי יום, שנה אחרי שנה, בתור נזירה בודהיסטית. כשמגיע יום אחר יום, שנה אחר שנה, באיזשהו שלב קיבלתי עצה מיידית כזו, אולי כדאי לך לנסוע להודו. עכשיו תבינו, לא הייתי יותר לפני כן בהודו, לא מכירה את הודו. אני ככה ראיתי את המחשבות, מה פתאום הודו, מה יש לי לעשות בהודו, יש שם סבל, מה יש לעשות שם. מהר מאוד מצאתי את עצמי בדרך להודו, בכל מקרה. בהודו נסעתי למקום שנקרא בודגאיה, והחלק מכירים, ומי שלא מכיר, בודגאיה זה המקום שבו בודה הגיע להערה. עכשיו, מכיוון שזה המקום, כל שנה בחודשים מסוימים הוא הופך להיות כמו מוקד עלייה לרגל, ובעצם כמו איזשהו הפנינג בודיסטי ענק, אם אני יכולה להסתכל מהצד עכשיו ולחשוב על זה, כי שם מתרחשים הריטריטים הגדולים של קריסטופר, ולשם הטיבטים מגיעים והדלאי לאמה נותן טיצ'ינג, ושם כולם, מקוריאה, כל המגוון, כל הקשת. עכשיו, בתור מי שישבה במנזר 4 שנים, וראתה רק את הבודיזם התאילנדי, זה היה, הייתי קצת בשוק, כי בכלל לא הכרתי את ה... עכשיו, עוד יותר הייתי בשוק לראות את מה קורה, זה מבחינתי היה מפגש של בודיזם עם המערב, כי רוב האנשים שפגשתי שם היו בעצם מערביים. כל אחד עם הגלימות שלו, ועם הצבעים שלו, והתרגולים שלו, והתחלתי לראות שיש כאלה שכל הזמן רק משתחווים, ויש כאלה שרק מתפללים, מגוון כזה, סיסו וסימחו. בתוך כל התהליך הזה, שאני עברתי ככה במפגש, בשאלות, הבנתי שזמן הנזירות שלי הגיע לסופו, כי יש, אפשר לעשות את זה אחרת ועלה ולפתח את התרגול שהוא לא בהכרח בפורמט נזירי. ותוך כמה ימים, אחד הסיפור פה הוא פשוט, הלכתי יום אחד עם עוד איזשהו מישהו שהוא היה מבחינתי המדריך, להסביר לי מה קורה בבודיזם הטיבטי. לא ידעתי שום דבר, הוא ככה הסביר לי, כל מה עשינו השוואות, וככה התחלתי לחקור מה הם עושים, ואיך הם עושים, ולאן הם מגיעים, ומה המטרה. ויום אחד אנחנו הולכים, יש שם סטופה כזו מאוד יפה, ושהטיבטים, אני לא יודעת מאיפה זה בא, שעושים 3 סיבובים כזה מסביב. עכשיו יש את הסיבובים הקטנים, קרוב לסטופה, ויש את הגדולים מסביב, גדול. מצאתי את עצמי ככה, הולכת, כי היה שם איזשהו אירוע טיבטי מאוד גדול. המון, המונים, המונים, המונים. עכשיו, אני כנראה נכנסתי לתוך קבוצה של הרבה מאוד נזירות טיבטיות, ככה גלוחות ראש, גלימות בורדו כאלו. ואני הולכת, ופתאום אני שומעת ככה במחשבה שלי, מן האמירה כזאת, מה הן עושות? שמה הן צריכות את זה? להחליף את הבגדים, שיעריכו את השיער, כאילו מה הטעם שלהם בכל הסיפור הזה? עכשיו, זה הדהים אותי, אני פשוט הסתכלתי, כי לא האמנתי למחשבה, כי כמה ימים קודם, אמנם לא הייתי טיבטית, זה היה יותר נזירות תאילנדית, שיש לה צבע אחר לבגדים, אבל כמה ימים קודם הייתי שם. וזה הדהים, ככה פתאום, איפה באה המחשבה כזאת? כאילו, עכשיו, כל מה שיכולתי זה לצחוק, כי זה מצחיק. פשוט הצחיק אותי. וכשחשבתי על כמה זה מצחיק, אני כתבתי את ה... אני הזכרתי ש... יש מורה אחד בשם רמדס, ואני מציעה לכל מי שיכול להשיג קלטות שלו באיזושהי צורה, ממש מציעה, כי יש שם משהו נורא מצחיק, הכלילות שהוא לוקח את הדרמה. איזה כלילות, בכמה צחוק. אפשר להקשיב לקלטות ורק לצחוק, כי זה ממש הסיפור של כל אחד מאיתנו, רק ששמים אותו בגלוי. והוא כל הזמן אומר שכשהוא קולט מחשבה כזאת, הוא פשוט תשב ורואה את המורה שלו צוחק עליו מלמעלה, והוא אומר לו, I got you. זה כל פעם כמו איזה, I got you כזה. וזה פחות או יותר המשחק, לראות איפה באמת המחשבות עושות לנו, I got you. ומכיוון שאנחנו כל כך רציניים לגבי המחשבות, קשה לנו לראות את ה-I got you הזה. בכלילות, יש לנו עדיין... אז זה ככה, אני אומרת, כנראה שהמחשבה הספציפית זו, כי אני לא זוכרת מחשבות, אבל זה היה כל כך שוק, כי המהירות הזאת יכלה לבוא, כי ברגע אחד פשוט התחלפה נוכחות מנזירה ללי פרסון או לאדם רגיל, ואז יכלה להיכנס למין מחשבה כזאת של בכלל לא להבין, כאילו שלא הייתי, שלא מכירה מה הן עושות בכלל, למה הן עושות את זה, זה ככה, don't take it too serious, כי זה ממש, אף פעם אנחנו לא יודעים מאיפה זה בא ואיך זה יבוא ואיזה צורה זה ילבא. והייתי יכולה לחשוב שבאמת זה מה שאני חושבת. כאשר אנחנו יושבים ככה במדיטציה ומתבוננים, מתוך ההווה, מה שאנחנו מאפשרים לעצמנו זה לחוות את אותה מציאות שהיא נקראת בבודהיזם מציאות אבסולוטית. אותה מציאות שכל מה שהיא עושה, היא פשוט, יש כאן את התודעה, ובכל פעם מגיעה עם התודעה, היא מגיעה בקשר עם משהו אחר, פעם אחת זה עם תחושה, ופעם אחת זה עם ריח, ופעם אחרת זה עם טעם, ופעם אחרת עם מחשבה, ועוד פעם זה אולי עם רגש. זאת אומרת, המציאות האבסולוטית לא עושה הבדל בין מחשבה לבין טעם או ריח. לעומת זאת, אם אני אשאל אתכם כמה התעסקתם היום עם טעמים במהלך המדיטציה, אני בספק אם חמישה הרימו כאן את היד. לעומת זאת, אם אני אשאל כמה אנשים התעסקו כאן עם מחשבות, יהיה פה הצבעה כללית. וזה שוב מהמקום הזה שבאיפשהו המחשבות אנחנו נותנים להם הרבה, אנחנו נותנים להם את המקום, תבינו. יש פה איזה מישהו בפנימיות שלנו שנותן את המקום, כי יש להם יותר חשיבות, יותר מהטעם, יותר מהריח, יותר מהתחושה, יותר מהצלילים. כמה מאיתנו ישבנו והקשבנו רק לצלילים? יש פה כמה, בטוח, היו פה צלילים יפים. בכל מקרה, כל מה שאני רוצה לומר, שזה לא משנה מבחינת המדיטציה אם הייתה שם מחשבה או היה שם צליל. כל מה שקרה בסך הכל ברמת התודעה, זה שהתודעה שמה לב שזה קורה. ומה שחשוב שנשים לב, זה באמת מה קורה כל הזמן בתודעה. אנחנו מתעלמים מחלקים מאוד נכבדים לטובת חלק אחד מאוד קטן, שישית מתוך העניין, נותנים לו כמעט את כל המקום. ומכם מחשבות. תראו כמה אנחנו מצמצמים. את כל השאר מצמצמים אצלנו בתוך החוויה. בתוך ההוויה העכשווית שלנו. והאמת, שכמו שהנשימה, התפקיד שלה הוא לנשום, המחשבה, התפקיד שלה לחשוב. אנחנו צריכים להחליט אם אנחנו נותנים לה לחשוב בשבילנו, אם אנחנו איתה במחשבות שלה או שאנחנו יותר בהוויה. בזמן נתון, אני רוצה שיהיה פה, שזה יהיה כן ברור, בזמן נתון, כאשר קיימת מחשבה, היא זו שקיימת. אוקיי? זה לא שהיא לא קיימת. כשמחשבה קיימת, היא קיימת. אני רק רוצה שאנחנו נשים לב לנטייה שלנו לתת לה יותר מקום פה. היא תופסת פה חלק יותר נכבד. וזה לא שיש לנו יכולת עכשיו שוב ללחוץ על כפתור ולנטרל אותה. כי אם כן היינו עושים את זה כבר מזמן. אבל בכל זאת להיות בתשומת לב לזה, כי יש לנו גם, אני שומעת פה שאלות, מה המשמעות של המחשבות? אנחנו גם, לא רק זה, אנחנו גם, כאילו, מה המשמעות של הצליל של הציפור בזמן שאני במדיטציה? כאילו, זה כמעט אותו דבר, דרך אגב. או מה המשמעות במהלך המדיטציה כאשר הדוקר לי קצת בגב? זה ישמע מגוחך, נכון? לשאול שאלה כזו?
לא.
לא? של הדקירה? אה, אוקיי, סליחה. של הצליל, אני מקווה שכן. בכל מקרה, אני רק רוצה להזכיר לנו שעם כל הכבוד למחשבות, הם עדיין, התפקיד שלהם רק לחשוב. אנחנו אלה שמחליטים אם להיות איתם או לא, ויש שם את המשהו שיכול להחליט את זה. מגנדי, גנדי אמר איזושהי, הייתה לו איזושהי אמרה. זאת אומרת, הוא, אני לא יודעת אם זה אמרה, אבל סיפור אמר, יש לי שלושה אויבים. החביב עליי מכולם, וזה שעליי, שעליו הכי קל להשפיע, הוא האימפריה הבריטית. האויב השני הוא העם ההודי. קשה יותר מהבריטי. אך המתנגד העיקרי שלי הוא האדם בשם מוהנדס גנדי. עליו ככל הנראה יש לי מעט מאוד השפעה. ואני מצאתי את עצמי הרבה פעמים מנסה להסביר לאנשים ש... ואני אנסה את זה, לעשות את זה שוב. שהאויב הכי גדול נמצא כאן במחשבות, אבל גם הידיד הכי טוב. ואנחנו צריכים כל פעם באמת בזה שלנו להבחין. כי לבוא ולהגיד, המחשבות שלי, כן, הייתה לי מחשבה ולייפות. יש שם איזה מישהו שהוא אויב מאוד גדול, שכל הזמן יעשה לנו טריקים וכל הזמן יעשה מניפולציות, למה שלא נהיה בשקט ולמה שלא נהיה בשלווה, ועל מה שיהיה לנו, על מה לחשוב, שיהיה לנו על מה לדאוג, שחס וחלילה לא נמצא את עצמנו מאושרים. יש שם, הוא כאן, הוא לא בכל מקום אחר. זה לא אובייקט שהוא מחוץ עלינו, זה תגובה שהיא בתוכנו. וחלק מאוד גדול מההתבוננות שלנו מאפשר לנו להכיר את החלקים האלו, את אלו ואת אלו. כי אמנם היום דיברנו אתמול והיום על המעכבים, עדיין לא דיברנו על אלה שיש לנו גורמים עוברים גם, ויש כאלה. ובוודאי נזכיר אותם בהמשך. רק לצורך האיזון היום אני מרגישה שצריך להזכיר שקיים דבר כזה. אז כל שעלינו באמת לעשות זה רק לשמור על ערנות. כל עוד שאנחנו נהיה ערניים, אז אנחנו נוכל לזהות יותר. נוכל לראות מי עולה כאן ומי זה בא ומה הוא משרת ומה הוא עושה. ולכן הפינוי הזה, כל פעם שאנחנו מסמנים את הדרך כדי להיות בהווה, זה מאפשר לנו להיות יותר בבהירות. אפשר לנו יותר להיות מדויקים. אני חושבת שאחת הסיבות הנוספות ככה שחשוב לי לדבר על מחשבות, כי המחשבות הן סוג שמניע אותנו מאוד חזק. המחשבות יש יכולת להזיז אותנו כל מיני מקומות. והבודה ממש המחיש את זה. כמה משפטים כשהוא דיבר על המחשבות, כלומר המחשבות מתבטאות במילים, המילים מתבטאים במעשים, המעשים מתפתחים להרגל, והרגל נבנה להיות אופי. ההרגל נבנה להיות אופי. תוך הרגלים אנחנו יכולים להגיד, אופי של האדם הזה ככה, כי יש לו הרגלים כאלה. בסוף של דבר, כל דבר כזה יכול להתחיל ממחשבה. מחשבה שממשיכה לחשוב ולחשוב ולחשוב ולהיות שם בלי שיש שם איזה מישהו ש ירצה מדי פעם לעצור ולקחת אולי איזושהי אחריות. ולכן הכלי הזה שנקרא מיינדפולנס או התבוננות או תשומת לב מאוד צמודה לכל מה שקורה כאן ועכשיו, מרגע לרגע לרגע לרגע, עד מצב שאפשר לראות את המחשבות צצות. זה כמו שאם כמו שעושים בצילום כזה שמצלמים פרח, איכשהו צומח לאט לאט נפתח ככה. זאת באותה צורה במיומנות שלנו נוכל להגיע למצב שנתחיל לראות את הצמיחה של המחשבה מגיעה. לא רק נקבל את התוצר הסופי שהוא יכול להיות מאוד רגשי, אלא נתחיל לראות אותו. נתחיל לחוש, כבר יש לו, האמת היא שיש לו לפעמים, אני קוראת לזה צל, עוד לפני שהוא מתקרב, אנחנו כבר מתחילים לחוש אותו. אותה מחשבה. וזה מה שקורה כשאנחנו מתחילים יותר ליצור אינטימיות עם הרגע. תחושתיות גדולה יותר לנוכחות העכשווית. אני חושב שבמצבים כאלה, כאשר יש לנו יותר מפגש, יותר צמוד, יותר עדין, קשוב אל העולם הפנימי שלה, אל מה שקורה, מחשבות פחות יפתיעו אותנו, אולי, שנכיר אותם. שתוכלי להיות לזהות אותם, לראות שאו-או, מתקרבת פה איזושהי מחשבה, או שהולכת לא להיות כל כך נעימה, משהו כזה. או ביקורתיות שעולה, ופה אני רוצה להזכיר שאנחנו גם נמצאים במצב של ריטריט, לטובת כמה מכם שוודאי חווים, שפה העצבים שלנו קצת יותר חשופים, אנחנו קצת יותר רגישים. אנחנו מתחילים לראות כל מיני מחשבות שאנחנו לא מכירים. אין מחשבה של תוקפנות, או מחשבה של ביקורתיות, או שיפוטיות מאוד גדולה. כל מה שהוא עושה מעצבן אותי, וכל מה שזה אומר, לא אומר. כל מיני, אתם בטח יודעים, הוא שם את זה ככה, וזה שם את זה אחרת, ואיך הוא... איך הוא נושם ומה הוא משתעל וזאת עם האפצ'י שלה כאילו הכל יש לנו למיינד יש, זאת אומרת, אני אומרת, למחשבות יש להגיד, זאת אומרת, יש מחשבות על כל הסוגים מכל המינים. אנחנו מאוד נשים לב לזהות את זה כמחשבה ולא כאני. אוקיי? כי מחר אנחנו נצא מהדלת הזו ונתחיל לפגוש את האנשים, וכאשר אנחנו נתחיל לפתוח את הפה, אולי אנחנו נגלה שם מישהו אחר ממה שאני חשב בריטריט. נורא צריך לשים לב ולהיות מאוד זהירים ממה אני חושב על. תזכור שכל דבר קשור בדרך כלל לאיזושהי תגובתי, זאת אומרת, זה תגובה לאיזשהו גירוי, זה לא יותר מזה. תגובה מחשבתית לגירוי מסוים, זה כל מה שקורה. מחשבה מסוימת לגירוי מסוים. שם שזה יישאר. אפשר להמשיך הלאה, לרגע הבא. אולי שם יהיה גירוי אחר שייתן תגובה שונה לחלוטין, אולי הפוכה לחלוטין. אז אני שוב מציעה לשמור על פתיחות בנושא. וכדי לסיים באיזשהו משהו קצת יותר אופטימי, בעצם הכל אופטימי, אני סתם. ומשהו קצת חמוד אחר. זה איזשהו אימייל שקיבלתי משני מקומות בו זמנית, אחד מארצות הברית ואחד מאוסטרליה. הוא מספר על קבוצת תלמידים עם המורה שלהם. היא ביקשה מהם, אמרה, היום אנחנו, כל אחד, ננסה לעשות בחירה לגבי מה זה שבעת פלאי עולם. כל אחד יכתוב מה הוא חושב ששבעת פלאי עולם. ובסוף הם היו צריכים לעשות הצבעה ולאסוף ולראות מה באמת שבעת פלאי עולם לפי מה שרוב הילדים בחרו. אז באמת היו שם ברשימה את הפירמידות ומצרים ואת החומה הסינית ואת הטאג' מעל ואת Empire State Building ואת הבסטיליה של סד פטר וכאילו אמרתי כבר חומה סינית אמרתי בזמן שהם ככה התחילו לאסוף את הפתקים את הדפים ומתחילים לעשות את מה יותר מה פחות המורה שמה לב שיושבת שם איזה ילדה ככה מתחבט, לא באמת יודעת מה לעשות, והיא ניגשה אליה. והיא אמרה לה, מה, יש איזשהו בעיה, יש איזושהי קושי? היא אמרה, אני לא הצלחתי, יש כל כך הרבה, אני לא ממש מצליחה להחליט. I didn't make my mind yet. אמרה לה, אוקיי, מה, במה את מתלבטת, מה הסיפור? ומעלה, בואי תגידי לנו מה כבר יש לך, ואז אולי נוכל לעזור. והיא ככה מאססת את הילדה לפני שהיא מקריאה את הרשימה, ומעלה, אני חושבת ששבעת פילי העולם הם. האחד זה לראות, השני זה לטעום, השלישי זה לגעת, הרביעי זה לשמוע, החמישי זה להרגיש, השישי זה לצחוק, והשביעי זה לאהוב. לפי מה שכתוב כאן, באותו רגע הייתה דממה מוחלטת בכיתה. עכשיו, כמו שיודעים לכתוב דרמות, אפשר היה לשמוע, וכתוב, אפשר היה לשמוע נפילה של סיכה, מרוב שהיה שם שקט. ואני, אלה מאיתנו שחושבים שאפשר לקחת את הדברים, ככה להסתכל מעבר ולראות את הדברים הרגילים האלה כמובנים מאליהם, כביכול, מה זה לראות, מה זה לשמוע, מה זה להרגיש, מה זה לאהוב. Being happy, it doesn't mean everything perfect. It just means you have to decide to see beyond the imperfection. אז איזה מזל שיש לנו שבוע שלם של להרגיש, של להקשיב, של לטעום. שזה, אני, כמו שהזכרתי מקודם, אלה בדיוק הדברים שבהם התודעה מגיעה, אלה דברים שאנחנו מתבוננים. זה בדיוק absolute reality שבו אנחנו רוצים להתבונן בשבעת הימים האלה. לראות מה קורה שם. אז אני מזמינה את כולנו לכמה דקות. סליחה, יש לי איזושהי הודעה, נכון? צריכה להיזכר. כן, יש פה כמה דברים.